רוצה להזכיר איזשהו קטע מרבי נחמן, שהוא מדבר על הנקודה הטובה, נקודה יקרה שיש בכל אחד. למדנו את זה קצת בעבר, והיום זה יהיה עם תוספת העמקה. אומר, כי יש בכל אחד מישראל דבר יקר שהוא בחינת נקודה, מה שאין בחברו. יכול הקדוש ברוך הוא את האיכויות המיוחדות שלנו, לא שתל את כולם במקום אחד, אלא לכל אחד הוא שם לו את העניין המיוחד שלו, וגם הניסוח פה הוא דבר יקר. שהוא בחינת נקודה מה שאין בחברו. וגם הביטוי הזה יקר, נקודה, זה אומר שזה עוד לא מפותח דיו. נקודה זה הפוטנציאל הראשוני לפני שהוא חווה הרחבה. ובחינה הזאת שיש בו יותר מחברו, הוא משפיע, הוא מאיר, הוא מעורר לב חברו. זאת אומרת, הנקודה היקרה שיש בכל אחד מאיתנו, אם אנחנו בקשר עם הנקודה היקרה הזאת, שהיא בעצם נקודה ייחודית לנו, אז אנחנו משפיעים את זה ומאירים מלשון אור ומעוררים את הזולת. וחברו צריך לקבל התעוררות ובחינה הזאת ממנו. כמו שכתוב, מקבלים דין מן דין. זאת אומרת שהיסוד לחברות טובה זה קודם כל הענווה שיש בזולת איזושהי נקודת ערך, מה שאין בי, וגם ההבנה שבי יש אותה נקודה טובה, ואני שמח ומוקיר את ההזדמנות שאני יודע שכל קשר חברי כראוי, זה מאפשר לזה להתגלות. זה אחד הנקודות בדיקה, האם הקשר שלנו הוא מוביל למקום טוב. זאת אומרת, שאם אני מרגיש בקשר שיש שם איזשהו מימד של הפריה, האם אני מרגיש בקשר שקורה משהו שהזולת הוא בעצם מעורר אותי להשפיע את הטוב שבי. זאת אומרת, כמו שיש תחושת חסימה בקשר, זאת אומרת, לפעמים אנחנו באים לאיזשהו קשר, ובמקום להיות במיטבנו, אנחנו מרגישים אפילו שאנחנו נחלשים, שהטוב הזה לא מקבל הזדמנות לצאת. יש לפעמים איזשהו קשר שאנחנו ממש מוקסמים, איך הזולת בהתעניינות שלו, בהכלה שלו, בפרגון שלו, בעידוד שלו, הוא בעצם עורר את הנקודה שלי להתגלות ולהופיע. ולנסות לשים לב למקום הזה, מה קורה בה, איזה קשרים מעוררים את הנקודה הזו להתגלות, ואיזה קשרים חוסמים אותה. אבל באותה מידה, יש גם עניין לנסות לראות איך אנחנו כלפי אחרים. זאת אומרת, שאנשים שלא באים לנו בטוב, אז משהו בקפדנות שלנו, בחוסר סבלנות שלנו, חוסם אותם. אנחנו בדרך כלל יודעים להתנהל כראוי עם אנשים שבאותו תדר שלנו, שהם מבחינה אינטלקטואלית קרובים אלינו. אבל היכולת הזו לזהות אנשים שהם, מה שנקרא, שהם לא בתדר שלי, הם לא בעניין שלי, וגם שם עדיין אני יכול לקבל מהם את הנקודה הטובה, ואני יכול להשפיע עליהם. אבל שם זה מצריך איזושהי מודעות, זה דבר שהוא לא קורה באופן טבעי. במעשה מחכם וטעם של רבי נחמן, המעשה התשיעי, אז שם החכם נורא סובל לאורך כל הדרך. הוא נורא מתוחכם. באמת יש לו גם יכולת אינטלקטואלית יוצא דופן, שהוא קולה דברים הרבה יותר מהר מכל אחד. החכם הוא גם מצליח כל כך במיומנויות שהוא לומד, עד שרבי נחמן אומר שהוא אפילו הופך להיות יותר טוב ויותר מוכשר ממי שלימד אותו. כל כך הוא מיוחד. והוא מתאר גם שהוא לומד ארבעה מקצועות שונים. שבהתחלה הוא איזה נער שליחויות, ואחרי זה הוא לומד שיבוץ אבנים טובות, ואחרי זה צורפות, ואחרי זה רפואה. וכל פעם מה שמניע אותו זה דווקא הפחד. יש פעמים שבן אדם לומד עוד ועוד מתוך סקרנות, מתוך חדוות הלמידה, מתוך להכיר עוד דברים, שזה דבר מבורך מאוד. יש שבן אדם לומד כי הוא באיזושהי חרדה קיומית, כמו שהוא מתאר שם את החרדה, בין הדבר שהוא למד יום אחד לא יהיה נחשב. ולא... ואז בעצם לא יהיה לו מה להתפרנס, אז הוא לומד עוד דבר ועוד דבר, ואנחנו מבינים מזה שהוא לא פנוי ליהנות ממה שהוא עושה. אחד הדברים הכי משמעותיים שאנחנו יכולים לשאוף עליהם, זה ליהנות מהצורה שבה אנחנו חיים, מהצורה שבה אנחנו מתנהלים, מהצורה שבה אנחנו מתפרנסים. אמנם יש עניין של כל מלאכה מכבדת בעליה, ויגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. וחז"ל כל כך העריכו את מלאכת כפיים, עד כדי כך שהם אמרו, פשוט נבלה בשוק, ואל תצטרך לבריות. לפשוט נבלה בשוק, זה אומר, מלאכה שבזמן העתיק הייתה בזויה. אם היה מת חמור או סוס, אז לפני שזורקים את הפגר, אז היו מפשיטים את אורו ומוכרים את זה ליצרני אור, למעבדי אור. ולכאורה זה נחשב לאחת המלאכות בסולם המלאכות של העת העתיקה בתחתית הסולם. אז אמרו, פשוט נבלה בשוק, ואל תצטרך לבריות. למה? כי כשאתה פושט נבלה בשוק, בשביל להתפרנס, אתה מחובר ישירות לערוץ האלוהי של השפע. אתה אומר, זה מה שזימן לי הקדוש ברוך הוא דרכו להתייגע, דרכו להתפרנס, והנה, דרך זה אני מצליח להביא את עצמי לידי ביטוי. יש פה יצרנות, יש פה עשייה. לעומת זאת, להצטרך לבריאות זה שבן אדם בשביל איזשהו כבוד מדומה, הוא מוותר על על היצירתיות שלו, הוא מוותר על העמל שלו, מתוך רצון שאחרים יתמכו בו. עכשיו, העניין הזה של להצטרך לבריאות, הוא סובל שני פירושים. יש להצטרך לבריאות במובן של לפשוט יד. לפשוט יד או לקבל איזושהי תמיכה. זאת אומרת, זה בסדר גמור לקבל תמיכה שאין ברירה אחרת. אבל כשבן אדם מוותר על היצירתיות שלו, זה חסר. אבל יש להצטרך לבריאות שבן אדם צריך אותם מבחינת תשומת לב, שהוא צריך אותם מבחינת כבוד, שהוא צריך אותם מבחינת הערכה. ואז שבן אדם צריך לבריאות בדברים הללו, הוא בעצם לא חי את החיים האמיתיים שלו. אז אני חוזר רגע לחכם, מהמעשה מחכם ותם. החכם כל הזמן מתוסכל, לכל התרחשות הוא מוצא סיבה למה היא לא טובה עבורו, אבל הדבר העיקרי, שכשהוא יוצא לדרך על מנת לחזור לביתו, אחרי ששנים רבות הוא היה מחוץ לבית, כתוב שמחמת חוכמתו לא היה לו עם מי לדבר. ואז אומר, מחמת חוכמתו לא היה לו עם מי לדבר. בשבילו החוכמה זה היה בעצם יכול הזדמנות להפגין את הידע שלו. אבל אנחנו יודעים שחוכמה אמיתית מה היא? היכולת לעזור לזולת לבטא את האיכויות המיוחדות שלו. רבי נחמן ממש מתאר את זה שהוא סובל בדרך שאין לו עם מי לדבר. שזה ממש ההפך מההגדרה החזלית. איזה הוא חכם? הלומד מכל אדם. זאת אומרת, הלומד מכל אדם, ובמיוחד הוא מודע לכך שבכל אדם יש את הנקודה היקרה, מה שאין בחברו. ולא רק זה, המתנה הכי גדולה שאני יכול לתת למישהו, זה לאפשר לו להשפיע את הייחודיות שלו. אז אם אני פתוח אל הזולת, אז זה מאפשר לו לחוות את החוויה של כמו שאמר פה, משפיע, הוא מאיר, הוא מעורר את לב חברו. ואם אני לא בפתיחות הזו, אז יש חסימה אנרגטית בקשר. עכשיו, באותו טקסט שממנו הקראתי על על הנקודה היקרה, אז זה מתחיל במילים כך. כתיב, חרפה שברה ליבי. היינו החרפות וביזיונות שוברים ליבו של אדם. זה מילותיו של דוד המלך. חרפה שברה ליבי. חרפות וביזיונות שופרים ליבו של אדם. והתיקון הוא, שאומר והתיקון, אז מה צריך לתקן? מה זה והתיקון? לכאורה את הלב, אומר, שברו את הלב. זה, והתיקון הוא, על ידי שמקשר את ליבו, אני אקרוא את זה לאט שתנסו לדמיין, קשר את ליבו למה? להנקודה השייך לליבו בעת הזאת. ועל ידי זה נתבטל החרפה השורה על ליבו. זאת אומרת ככה. אנחנו רואים פה מתוך הכתוב שלכל אחד מאיתנו יש לב. רבי נחמן מחדש שיש משהו שיותר פנימי מלב. בשפת הסמלים, לב מסמל את המושג פנימיות. שאומרים מישהו עושה דבר עם כל הלב, הוא עושה את זה עם פנימיותו. אז במחשבה שלנו, הלב זה המימד הכי פנימי שיש בנו. מה רבי נחמן אומר? הלב זה החיצוניות שבפנימיות, ויש גם פנימיות שבפנימיות. אני אסביר. יש חיצוניות ויש פנימיות בכלל בחיים. יש חיצוניות ויש פנימיות. בכל אחד מהם יש שתי אפשרויות. אם אנחנו מדברים על חיצוניות, יש חיצוניות שבחיצוניות ויש פנימיות שבחיצוניות. ואם אנחנו מדברים על פנימיות, אז יש חיצוניות שבפנימיות ופנימיות שבפנימיות. מה יותר פנימי? פנימיות שבחיצוניות או חיצוניות שבפנימיות? נכון. כי יש קטגוריה שנקראת חיצוניות ויש קטגוריה שנקראת פנימיות. בתוך החיצוניות יש יחסיות, גם יש חיצוניות שבחיצוניות ויש. וכמו לפעמים בן אדם יכול לדבר דיבורים שהוא בכלל לא קשור לליבו, להרגשותיו האמתיות, לגמרי חיצוניות שבחיצוניות. ויש לפעמים פוזה של כנות, אבל זה עדיין תחת הכותרת פנימיות שבחיצוניות. זאת אומרת, הנושא זה חיצוניות. ברובד העמוק של השיתוף, שזה נקרא פנימיות, שם יש רובד ראשוני שנקרא חיצוניות שבפנימיות. והכנות או הפתיחות או הענווה הכי ללא שום מסכות, ללא שום זה, זה נקרא פנימיות שבפנימיות. אז עכשיו, כשהלב נשבר כתוצאה מהביזיונות והחרפות, חרפות וביזיונות שוברים ליבו של אדם. חרפות וביזיונות זה דברים שבאים מבחוץ. זה בעצם העניין של חרפות וביזיונות. מישהו מבחוץ חרף אותי. מישהו מבחוץ ביזה אותי. איפה דוד המלך פגש חרפות וביזיונות בימי חייו? יש מאבשלום. מה?
בתור ילד
שלא ספרו אותו. שמי בן גירה שקילל אותו כללה נמרצת. ומה שמיוחד הוא שרבי נחמן מתייחס לפסוקים של דוד, הוא ממש מתייחס לזה כאל חוויה. אנחנו לפעמים, מרוב שאנחנו מורגלים לומר פרקי תהילים, זה נראה לנו טקסט תנכי או טקסט של זה, אבל יש פה בעצם מישהו שמשתף בחוויה שלו ומספר את מה שעבר עליו. אומר דוד המלך, חרפה שברה ליבי, אני רוצה לספר לכם איפה הייתי. ולא רק זה, אלא המשך של הפסוק, חרפה שברה ליבי, והקווה לנוד, והקווה, מלשון תקווה, לנוד, שמישהו ינוד לי בראשו לאות השתתפות בכאבי, והקווה לנוד, ועין, ולמנחמים ולא מצאתי. כל כך חיפשתי מישהו מבחוץ שקצת יקל עליי את התחושה, אמנם מישהו אחד ביזה אותו, לפחות מישהו אחד ינוד לי בראשו לאות השתתפות בצער, מישהו שינחם אותי. ולא מצאתי. איזה כאב זה, שאי אפשר לתאר אותו. חרפה שברה ליבי, והקווה לנוד, ועין, ולמנחמים, ולא מצאתי. אבל מה שמעניין פה זה דמויות מבחוץ. בעצם מחפש, זה אנושי. זה אנושי שבן אדם ניזון ממה שקורה בחוץ. זה אומר רבי נחמן, החרפות ובזיונות שוברים את הלב. כביכול משהו בפנים נשבר. אז איך מתקנים? אז יש שתי אפשרויות איך לתקן, לפחות תיאורטית. או לנסות לשכנע בחוץ כמה אני בסדר, שבמקום חרפות ובזיונות יהיו תשבחות ומחמאות. או להבין שהחוץ הוא רק משקף לי עד כמה אני לא בקשר עם המקור הפנימי שלי, עם מקור ההזנה האמיתי. עכשיו, יש לפעמים שזה בסדר לא להיות לגמרי פנימי. ישנו סיפור על הרבי מקוצק, שהיה לו, הוא היה גיס של החידושי ערים, שהיה מייסד חסידות גור. הוא היה גם החידושי ערים, ערים זה ראשי תיבות הרב יצחק מאיר. חידושי ערים, היה תלמיד נאמן שלו, של הרבי מקוצק, לאורך שנים רבות. יום אחד בא אליו הרבי מקוצק, שככה שאף לאמת בבית הכי פנימי, ואמר לו, תשמע, אני לא יודע מה לעשות, אשתי התחתנה איתי, קידשתי אותה על דעת זה שאני רבי, אבל אני יודע את האמת שאני ממש לא רבי, והיא רצה להתחתן עם רבי. אז יכול להיות שהקידושים הללו היו בטעות, ואנחנו באמת, זה לא לפי ההלכה, כי יש כזה דבר, שאם האישה התכוונה למשהו אחד והתברר שזה תרמית, אז הקידושים לא תופסים. אז אמר לו, החידושי הרים, אמר לו, תדע לך, מה שבאמת מעניין אותה זה לא מה קורה בתוכך. מה שהיא אוהבת, שהקהל בחוץ קוראים לך רבי. וזה בכל מקרה, זה לא משנה מה קורה איתך, הם מכבדים אותך, והיא נהנית להיות הרבנית, אשתו של הרבי. אז זה הרגיע אותו. הסיפור הזה הבאתי דווקא לפעמים, לומר שאפשר לכבד את הרובד החיצוני. אבל לפעמים הקדוש ברוך הוא נותן לנו מתנה של חרפה שברה ליבי. זאת אומרת שכביכול כל המציאות החיצונית נשברת. חרפה שברה ליבי. ובא רבי נחמן אומר, תדע לך, והתיקון הוא איך אתה יכול לתקן את הלב? על ידי שמקשר את ליבו להנקודה השייך לליבו בעת הזאת. זאת אומרת, הלב, כשאני חוזר לביטויים שאמרנו מקודם, פנימיות וחיצוניות, הלב זה החיצוניות שבפנימיות. יש רובד פנימי יותר, שנקרא פנימיות שבפנימיות, וזה הנקודה השייכת ללב בעת הזאת. והנקודה הזאת זה ביטוי שהוא לא מובן מיידית. כי מצד אחד זה, אני מבין מהטקסט שזה איזושהי איכות מיוחדת שיש בי. בנוסף אני מבין שהיא קשורה בזמן, נקודה שייכת לליבו בעת הזאת. זאת אומרת, זה גם להיות ערני, להיות קשוב לזמן, זה יכול להיות לעונות השנה. מה אומר לי הזמן? זה יכול להיות לגיל חיי, זה יכול להיות ליום בשבוע. הרבה רבדים יכולים להיות בעניין לקשר את ליבו, לאן נקודה שייך ללבו באמת הזאת. אבל מה מיוחד בנקודה שייך ללבו? כי הנקודה הנקודה הזאת, שום דבר לא יכול לפגוע בה. הלב יכול להישבר מחרפות ובזיונות. הנקודה היא, זה הנקודה האלוקית שבי, שהיא הגיעה אליי, לא על ידי היגיעה שלי, והיא לא תלך ממני על ידי השגיאות שלי. למה היא קשורה לזמן? כי בכל יום הנקודה הזאת, הזמן הוא גם נברא אלוקי. זאת אומרת, כל יום יש בזמן, בתורה אחרת רבי נחמן אומר, שהאהבה, הקדוש ברוך הוא כל יום מזרים ליקום את אור האהבה. זה ביטוי שהוא אומר. אבל זה במנות של יום. זה לא הזרמה חד פעמית, כל יום יש את ההזרמה שלו. הוא מביא את הפסוק, יומם יצווה השם חסדו. שחסד, ספירת החסד, המשמעות שלה זה אהבה. זאת אומרת, שבעצם זה גם להיות קשוב לנקודה השייכת לליבו בעת הזאת. איפה אני כרגע? לי קורה לפעמים שאני מגיע לשיעור, והכנתי כיוון ללכת איתו בשיעור. ואומנם זה לא חרפה שברה ליבי, אבל אני ממש מרגיש שזה לא שייך. זאת אומרת, אפשר להעביר את זה, אבל זה משהו בי לא, 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 לא נותן לי לדבר. ואז אני מנסה להקשיב מה שייך לליבי בעת הזאת. זאת אומרת, יש פעמים כמובן שצריך להיצמד לאיזשהו טקסט, לאיזשהו סיליבוס, זה עניין אחר. אבל במקום שזה מתאפשר, אז גם שאני בא מוכן, יש נקודה כזאת של לקשר את ליבי לנקודה שייכת לליבי בעת הזאת. וזה הרבה פעמים יכול להפס אותנו גם באמצע היום, או גם שעולה איזה קושי, נגיד פוס, כשאני רוצה לקשר את ליבי, זה לא, הוא לא אומר פה לנקודה, להנקודה. והדבר המעניין, שלזה הוא קורא, התיקון ללב השבור שנשבר על ידי החרפות וביזיונות. זאת אומרת, שבן אדם יכול להתחבר אל אותו מימד שבתוכו, שמעולם לא נפגע ומעולם לא יכול להיפגע. והנקודה הזו היא גם קשורה בזמן. אני מדגיש, גם קשורה בזמן. יש בה משהו גם נצחי שלא קשור מעבר למקום וזמן, ויש בה גם איזשהו עניין של, במילים אחרות, מה אומר לי הזמן עכשיו? תנסו רגע לחשוב מה אומר לכם הזמן. חורף, יום ראשון בשבוע, לילה, מה אומר הזמן? אני מזמין אתכם רגע מי שמתאים לו, להגיד מילה אחת מה אומר לו הזמן, הזמן שבו הוא נמצא כרגע. מילה שקשורה בזמן. מי רוצה, רוצה להתחיל. ותדעו לכם שאם אתם נבוכים, אני נבוך יותר מהשתיקה, ואז בזה שאתם מסכימים להגיד, זה ואהבת לרעך כמוך. מה אמר? נחת. חיים. חברותה. סיור מוחות. ניסים. הלכת על הטופ. ציפייה לגשם. התבוננות. חיבור לשיעור קודם. זכיחה פרטית. איזה יופי. מה?
נשימה.
תודה. מקסים. עכשיו, אז מה בולט בביטוי הזה? שהמושג נשבר, שוברים ליבו של אדם, שהוא, זה כבר לא, יש ביטוי כזה בתנך, בורות נשברים. זאת אומרת שזה מקום שלא מכיל את המים, נקרא בור נשבר. כביכול, לב נשבר זה אומר שהלב כבר לא מזין אותי. זאת אומרת, בגלל דברים שקרו מבחוץ, הוא כבר לא מזין אותי. הוא נשבר, אין בו, אני לא מקבל ממנו את החיות שיכולתי לקבל. זאת אומרת, תקשר את עצמך לנקודה השייכת ללבך בעת הזאת. ואז, אם בן אדם זוכה לזה, לקשר את ליבו לנקודה השייכת ללבו בעת הזאת, אז הוא מגלה הרבה פעמים שהמציאות החיצונית השבורה הייתה מתנה עבורו. זה בעצם מה שעושה דוד המלך. מגלה לנו את המתנה שבעניין. רק בעקבות הלב השבור. כי לולי זה בן אדם לא מתעניין בנקודה השייכת לו בבית הזאת. כביכול, המציאות החיצונית מספקת אותו. זה קורה בכלל בחיים, שאנשים יוצאים לחיפוש רוחני, למסע רוחני, כשמשהו בחוץ נשבר. זה משהו שהם ראו בו, משהו שנותן להם ביטחון, או בשביל זה גם הרבה פעמים מציאות חיצונית מצליחה, מנתקת את האדם מאותה נקודה פנימית. קודם כל, אני לא אמנע מאף אחד להיות מתוסכל, אם זה עושה לך טוב, ההירורים האלו. אבל עצם העניין, כל הסוד של רבי נחמן זה תמיד לשמוח ביחסיות שהשגנו. הסוד של רבי נחמן זה תמיד להוקיר תודה על היום הנוכחי. כי גם לקשר את ליבי לנקודה שייכת ללבו בעת הזאת, זה לראות שהרגע הנוכחי הוא תמיד טוב. כי דברים קשים הם תמיד קשורים לרגע שעבר. אז רבי נחמן מצד אחד דיבר על שלמות, ומצד שני ממש לימד איך לשמוח בכל רגע ורגע בדרך, איך לראות בו ברכה, איך לראות בו אור. תראו, יש פעמים שבן אדם אין אף אחד בסביבתו ואף על פי כן נשבר לו הלב, אבל זה קשור לזיכרונות מהילדות, או בעצם איזושהי אכזבה מתמשכת מהמין האנושי. אבל כשזה הגדרה יפה, שהוא יכול להישבר רק מבחוץ, אבל זה לא חייב להיות משהו שקרה ברגע זה, אבל כן, יכול להישבר רק מבחוץ ולהתעכן רק מבפנים. וזה גם, תראו, הדברים הללו הם קצת ארטילאיים, הם קצת מופשטים. לנסות לערער בעניין הזה, לקשר את ליבו להנקודה שייכת לליבו בעת הזאת. זה מילים שהתוכן שלהם, המהות שלהם לא מתגלה בעצם זה שאני מצטט את זה. וקשרת ליבי לנקודה. עכשיו את אותו דבר שיש לקשר את עצמי לנקודה שייכת ליבי בעת הזאת. אז יש גם על ידי שאני פוגש את הזולת, לנסות לחוש איפה הוא עכשיו. בפעמים מישהו בא אליי, יכול להיות מישהו מבני הבית או חבר, והוא לא בטוב, והוא לא מגיע כמו שציפיתי לקבל אותו, כמו שאני מכיר אותו במיטבו. חייכן, נינוח, מכיל ושמח. אז העבודה היא לראות, גם לראות מה הנקודה שייכת ללבו בעת הזאת. זאת אומרת. לפני שאת מסבירה זה תמיד נשמע טוב, גם להפך. שמה? נכון. אז לכן זה בעצם הכוח של חברות מתמשכת. של זה אצל ברסלב היה עניין גדול במושג שנקרא שיחת חברים. אנחנו אמר שיש שלוש נקודות שעל ידן בן אדם מתקדם. קורא לזה נקודת עצמו, נקודת הצדיק ונקודת החבר. נקודת עצמו זה שבן אדם מדבר עם עצמו בהתבודדות, ואז הוא בעצם מגלה את הנקודה הפנימית שמאירה לו, כי יש אנשים שהם לא מכירים את נקודת עצמם, ונקודת עצמם יכולה הוא קורא לזה כשבן אדם משיח בינו לבין קונו, שהוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא. והרבה פעמים מי שמתורגל בשיחה הזו יוצאים רעיונות או התבארויות שלא חשבנו שיצאו. הוא קורא לזה מיני ובי, כביכול יש הפריה שהיא ביני לביני. גם ביני לביני יש הפריה או היעדר הפריה אם אני לא עושה את התהליך. וככה נקודת החבר, יש הפריה עם חבר או אין הפריה, יש גם חסימה עם חבר. וככה אמרו לצדיק, אם אני פתוח, אני מקבל את הנקודה המיוחדת שאצלו ששייכת לי. זה שיש הרבה אנשים שמתעניינים בו, זה עניין אחד, אבל לכל אחד יש את הנקודה המיוחדת שלו. והן גם, הן נקודות שהן מזינות אחת את השנייה. בן אדם שלא עובר את התהליך של מיני ובי. מיני ובי זה בארמית, זה כאילו ממנו בעצמו. את ההפריה הזו, זאת אומרת, למצוא את הנקודה הפנימית שבתוכו, אז קשר שלו עם צדיק, עם מורה רוחני, יכול להיות מאוד מסוכן. כי הוא בעצם יקבל אותו, גם כשהוא ינחה אותו לדברים שהם לא שייכים אליו. בן אדם שבקשר עם הנקודה, עם הנקודה שבו, שנקראת מיני ובי, זה הפריה פנימית ביני לביני. זאת אומרת, זה חידוש גדול, שאני יכול להפרות את עצמי. הוא אומר, מיני ובי זה הקשר עם הקדוש ברוך הוא. שאני בקשר עם עצמי, זה בעצם הקשר עם הקדוש ברוך הוא הישיר. לא חבר ולא צדיק. זאת אומרת, לא חבר ולא מורה דרך. זה ביני לביני, בשיחה עם השם. כן? זה תוספת חשובה, מה ש... ורואים גם באמת בן אדם שמתרגל התבודדות, עולים הבנות, עולים דברים יפים תוך כדי, זאת אומרת, אדם אין לו זמן להקשיב לעצמו, ממש, פה זה יש להקשיב לעצמי, זה לתחושות שלי, שזה גם דבר מבורך, אבל יש להקשיב לעצמי שאני ממש מדבר את תחושותיי.
אבל זה
רוב הזמן אנחנו לא באמת שומעים את עצמנו. זאת אומרת, אנחנו, המציאות שלנו היא בנויה ב, אפשר לקרוא לזה רבדים או כמו גלדים. כל, בעצם כל מידע או כל אמירה יש מתחתיה משהו עמוק יותר, משהו אמיתי יותר. הרי הדיבור הראשוני שלנו בדרך כלל על הצרכים הנמוכים שלנו או על הרגשות שלנו. ואם אנחנו בכלל גם זוכים לקשב, משהו יותר פנימי מתגלה, משהו... בשביל זה גם, לא שאני ממליץ לכם לתרגל התבודדות שעה, אבל אם פעם תרצו לעשות תרגלת, זה מצד אחד נורא קשה, בהתחלה, כל ההתחלות קשות. אבל מצד שני, קורה דבר מעניין, שכל מה שיש לי להגיד, מסתיים אחרי כמה דקות, אפילו רבע שעה, 20 דקות. ובן אדם ששומר על מסגרת הזמן, נתנו פעם שיעור על התבודדות, שלדעת רבי נחמן, הדבר הכי חשוב בהתבודדות זה לא התוכן, אלא מסגרת הזמן. למה? כי אם הכי חשוב זה התוכן, נגמר מה שנראה לי שיש לי להגיד. אני הולך לדרכי, אם זה מסגרת הזמן, אז בדרך כלל, כל מה שתכננתי לדבר או להתפלל או לבקש, יסתיים. ואז נשאר לי עוד זמן פנוי, אני אומר מה עכשיו? ואז עולים דברים יותר פנימיים, שכביכול לא הייתי רושם אותם בנקודות לפגישה. כביכול כל מה שרשמתי לנקודות לפגישה, סימנתי וי, דובר. ועכשיו יש עוד זמן, ומי שנאמן להנחיה הזו של להישאר מסגרת הזמן עד הסוף, אז מה עכשיו? אז יש פעמים שזה ממש התייבשות, כי זה דבר שתראה, יש פעמים שאז מתחילים לעלות עוד צוויות, עוד דברים שלא חשבתי עליהם. אבל בעיקר מה שאני רוצה שאני אקח מפה מהדיבור הזה, שיש מימד של הפריה פנימית שכדאי לפגוש אותו, שזה נקרא מיני ובי. שגם בתוכי, הרי תראו, אותו דבר שהוא אמר שבכל אחד יש נקודה מה שאין בחברו, זאת אומרת, במפגש בין שניים, יש אצל הזולת נקודה יקרה שאין בי, ובי יש נקודה יקרה שאין בזולת. זאת אומרת, בדרך כלל, גם אני יכול להיות בקשר עם הנקודה היקרה שבי, וכביכול, אם נקרא לזה, מי שבא לפגישה זה האגו, זה המיינד, והנקודה היקרה שבי זה המהות שמתגלה. אז גם האגו יכול להפרות את הנקודה הטובה, הנקודה היקרה שבתוכי, וגם הנקודה היקרה יכולה להפרות את האגו. אני מקווה שהבאתם אותו איתכם לשיעור. סך הכל אנחנו מוכרים פה כרטיסים לזוג כל פעם, זאת אומרת, גם מי שבא לבד זה הוא עם האגו שלו. אז כן, זה אחת ההתכוונויות. ראיתי במלבים על פרשת השבוע, הפירוש של המלבים מייחד אותו, שכל מה שאנחנו רואים במקרא כמילים נרדפות, הוא מוצא בהם עומק גדול. תדעו שזה פירוש ייחודי, גם הוא התפרסם יותר, בארון הספרים היהודי לנביאים כתובים זה ממש חובה, ובפירוש שלו לתורה הוא פחות נפוץ. אז אתמול הסחתי את מחשבתי בפני בני הגדול בנושא הזה, אמר לי כי בפירוש של התורה יש לו יותר מתחרים. זאת אומרת, אפשר להבין את זה. בפירוש של התורה יש עשרות רבות של פירושים, ופירוש ראוי שיטתי על הנח יש פחות. בכל אופן, אז על יעקב אבינו מסופר שהוא בא לחזור לארץ ישראל, הוא בא לעבור את הנחל, ויאבק איש אמו. כתוב שנאבק איתו מלאך. ויאבק איש אמו עד עלות השחר. ואחרי שהוא ראה שהוא לא יכול לו, כתוב שהוא פגע בו בירך, פגע בו ב... ואחרי זה יעקב צלה על ירחו. אבל כביכול הוא לא הצליח לפגוע בו, רק באיזשהו בסיומת של הגוף. אומר המלבים, שביאבק איש אמו, אומר יעקב היה במדרגה רוחנית של התפשטות הגשמיות. זה כאילו המדרגה הרוחנית שמכינה אותנו לנבואה. כביכול, כמה שבן אדם מצליח להפריד את בהבנה שלו את המהות מהאגו, כך הוא יכול לקבל השראה אלוקית. אנחנו כמעט לא יכולים לקבל השראה אלוקית, כי זה בא דרך המחשבות של הנפרדות של האגו, שיש בו קינה, שיש בו חמדנות, שיש בו עוד הרבה דברים, שיש בו, אני, הנה, אמרת מה שאני עשיתי במילים רבות, את אמרת במילה אחת. וזה מזכה אותך בנקודה נוספת, בתנאי שאני לא ירגיש שאנחנו מטפחים אותו עוד יותר על ידי המחמאה הזאת. אז אומר, ויאבק איש עמו, לפני שאני אמר את הרעיון, תודה על הקשר, אבל נראה לי שם יפני כזה, נכון? איש עמו. איזה יופי שאתם צוחקים על בדיחות התפילות, וזה משמח אותי, איש עמו. זה אומר שיעקב היה לגמרי נקי מבחינת האגו, והאיש, ויאבק איש עמו, זה כאילו האגו שלא מוכן לוותר לו, האגו שכאילו אומר, מה, אתה חושב שאתה עכשיו הולך להתפשטות הגשמיות וכל כולך קודש? אז הוא נאבק בו, ויאבק איש עמו. אז איש זה גם אפשר כי בכל המימד האישי, יש את המימד שהוא בלי העני, והעני נאבק בו, שלא יכול להיות שאתה כולך תהיה קודש ותהיה לגמרי במקום כל כך גבוה. ובאמת נאמר, הוא לא הצליח, אבל במשהו הוא הצליח. גיד אנשה. אם הזכרנו את יעקב, לכאורה זה שהוא חוזר לארץ ישראל, זה בעצם ה-happy end של החלק הכי חשוב. כשהוא שבוע שעבר נוסע לחרן, יוצא לדרך לחרן, הכל קורה מהר, כן? שבוע שעבר זה היה, שבוע זה מסתיים. אז כתוב שהוא שכב וישכב במקום ההוא, ושם אבנים סביב הראש שלו. אז ראיתי שהרבי מלובביץ' שואל, למה הוא לא הגן על גופו, למה הוא הגן רק על ראשו. אז הוא אומר, כי רעיון רוחני, שגם כשבן אדם צריך להיות לפעול בעולם העשייה, אז הוא אומר שלא ייכנס, מצד אחד יש עניין להיות בנוכחות מלאה, בכל מה שאני עושה. אבל אומר מצד שני שבן אדם הראש שלו יהיה חופשי לשוטט ברעיונות רוחניים גבוהים. זאת אומרת, יש לפעמים, יש מלאכות שמאפשרות את זה, שבן אדם עובד עבודה פיזית גשמית, והוא יכול לבחור האם מחשבתו תהיה בתוך הרובד הנמוך, או שמחשבתו תהיה בעניינים גבוהים. יש פעמים שזה מעלה רוחנית להיות נוכח לגמרי בכל מה שאני עושה, אבל יש פעמים שזה באמת מתאפשר בעבודה מונוטונית, בעבודה שחוזרת על עצמה, שמצד אחד האדם עושה את הפעולה, ומצד שני הוא יכול להקשיב או להערר בדברים רוחניים גבוהים. זאת אומרת, שזה הוא הגן על ראשו, זאת אומרת, אם הידיים פועלות בעולם העשייה והראש מוגן, זה בסדר. ראש מוגן מבחינה רוחנית. חרפה שברה ליבי זה ראשי תיבות חשל, זה השורש של המילה חישול. זאת אומרת, לפעמים דווקא ההתרחשות הלא רצויה הזו היא מביאה איתה מקום טוב. ויש עוד נקודה, שכל הרעיונות היפים שבן אדם שומע עליהם או לומד אותם, הדבר הכי חשוב זה ההתמדה. יש מדרש ששואל איזה פסוק הכי חשוב בתורה. אז היו ארבע חכמים, המוראים או תנאים, שכל אחד מהם הציע רעיון, ואם נימוק, אחד אמר, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, השני אמר, ואהבת לרעך כמוך, השלישי אמר, זה ספר תולדות האדם, כביכול שכל אדם הוא יצירה ייחודית, הוא כותב את סיפור החיים שלו, כל יום אנחנו כותבים את הפרק היומי, זה ספר תולדות האדם. יש סיפור על איזה פוליטיקאי שהיו מספרים עליו הרבה בדיחות, שהוא כתב ספר. זה מישהו בא לראות מה כתוב בעמוד הראשון של הספר. היה כתוב שם, הסוסים יצאו לדרכם עם שחר. אמר, וואו, איזה פתיחה מרשימה. נבדף לעמוד האחרון, הוא רואה, ולעת ערב שבו הסוסים לאורווה, יפים ומיוזעים. אמר, וואו, בן אדם כנראה היה בחוג לכתיבה יוצרת. הוא אומר, בוא נראה מה כתוב באמצע. באמצע כתוב דגדן, 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 דגדן. עכשיו, זה בדיוק הסיפור שלנו. זה ספר תולדות אדם. ההתחלה והסיומת, אין עוררין שהסוסים יצאו לדרגם עם שחר, ולעת ערב שבו לאהובתם. עכשיו, זה כואב להגיד, אבל מבחינה רעיונית, ייתכן מאוד שאנחנו אלו שכותבים את הדגדן, דגדן, זה פחות, אתמול, היום, קצת שינויים קלים, בדיגדן הזה. אז אני אומר זה בהקשר של זה ספר תולדות אדם. אחד אומר שמע ישראל, הפסוק הכי חשוב בתורה. השני אומר ואהבת לרעך כמוך, וכל אחד ינמק. השלישי אומר זה ספר תולדות אדם שעליו התייחסתי. הרביעי אומר פסוק הכי לא צפוי. רק לפני זה נגדים שבבית המקדש היו מקריבים קורבן אחד בבוקר וקורבן אחד אחר הצהריים. חפר על החטאים של עם ישראל. זה נקרא קורבן התמיד. והיה תמיד של שחר ותמיד של בין הארבעים. זאת אומרת, יש כל מיני קורבנות שהם משתנים מיום ליום, מאירוע לאירוע, מעניין לעניין. אבל היה קורבן תמיד, כל השנה, פעמיים ביום. אז החכם הרביעי אומר שם, הפסוק הכי חשוב בתורה זה המילים, את הכבש אחד תעשה בבוקר, את הכבש השני תעשה בין הארבעים. זה מאוד מעניין מה הוא מוצא בזה, שזה הכי חשוב בתורה. אנחנו בעצם מוטל עלינו למצוא בזה תובנות, כמו שעושה המהר"ל. אז אחת התובנות שאנחנו יכולים למצוא שם, שמה? לא שומע?
תמיד.
תמיד, זאת אומרת, התמדה. זאת אומרת, יש דברים שהם בהישגים מרשימים על התמדה. אבל אפשר גם לראות עוד משהו. קורבן זה מבטא שאני מקריב משהו. המילה קורבן היא קצת... צריך להיזהר איתה, כי הרבה פעמים אנחנו משתמשים ושבן אדם איבד, חושב שהוא איבד את הבחירה בחייו, הוא מרגיש קורבני. לא על זה אנחנו מדברים פה, אלא קורבן, שכל פעם שבן אדם יש משהו שהוא יקר לו, והוא מקריב אותו למען משהו יותר גבוה, למען התפתחותו, זה מקריב קורבן. מקריב את הבעמיות שלו, מקריב את האגו שלו, מקריב את ה... נפרדות שלו. אז אחד המקומות שבהם אנחנו יכולים כל יום משהו להקריס. זאת אומרת, זה לוותר על משהו ששייך או לתאוות, או לאגו, או לנפרדות, למען ההתפתחות הגבוהה שלנו. חז"ל אומרים שמאז שחרב בית המקדש אין מזבח, שולחנו של אדם מחפר עליו כמזבח. אז אפשר להקריב בארוחת בוקר ואפשר להקריב בארוחת צהריים. מי שאוכל שלוש ארוחות ביום יבורך עד חמש. לא עד חמש בערב, עד חמש. הרעיון שהארוחה, ככה מתייחסים לזה חזן, שהשולחן זה המקום שבו אני יכול להתקדש. זאת אומרת, ההתפתחות הרוחנית שלי ניכרת באכילה. או חלילה ההפך. ושולחנו של אדם, כל פעם אפשר משהו בארוחה, להקריב, שזה דבר שמשרת ותורם ומעצים את ההתפתחות שלנו. אפשר לעשות מזה ממש תוכנית. כי השולחן מפגיש אותי עם המקומות שבהם לא קל לי לוותר, לא קל לי להרפות, לא קל לי שולחנו של אדם מספר לנו מה איתו. אבחון מלא למעוניינים דרך צפייה באכילתם, אבל אני אשמת למעוניינים להבחן את עצמם, הכוונה. מה, שולחנו של אדם מחפר עליו כמי
זה? לפי השולחן אפשר להבחן בן אדם. ואז אמרת שזה על פעולת האכילה.
תראי, זה סוג של הצעה, זה לא שזה ככה מוחלט. אם תראי שזה לא משקף את מצבנו, נעבור
לב...
יש לנו אבחון דרך... דרך הרינגטון של הטלפון, יש לנו שיטת אבחון, דרך הרגלי השוטטות בסמארטפון כל יום. אחד מהם זה דרך השולחן. אז אפשר לקשר בין הסמארטפון לשולחן, שההתפתחות ניכרת אם אין סמארטפון בשולחן. כי מה זה בעצם מזבח? זה איפה אני זובח... את, במקום שמשהו ינהל אותי, אני זובח אותו. זה בעצם העניין של קורבן. אני מקריב, קרבת הבהמות, זה היה משהו סמלי שאני מקריב את, את האגו ואת הנפרדות. בשביל זה חז"ל אומרים שזוג שמתגרש, מזבח מוריד עליו דמעות. לכאורה, זה, שאנשים, זה לא בדיוק מטריד אותם. מה זה הדבר הסמלי הזה? מזבח מוריד עליו דמעות. אבל לאור מה שדיברנו, אפשר להבין את זה. מזבח מוריד עליו דמעות, זה אומר שאין להם נקודות חיכוך. המזבח מוריד דמעות, כי אם הם נפרדו, אז אין להם הזמנה לוותר על משהו מהאגו. הוא מוריד עליהם דמעות, כי כאילו עזבו את הקורס להתפתחות. זה מובן הרעיון הזה? דרושים מתנדבים לענן. זה הצעה איך לפרש את זה, כן? נתן לי ש... הוא מוריד על הדמעות שהנה הוא לא במערכה, כי כל עוד היה ביחד זה באמת היה קשה, והיה הזדמנות בכל רגע ורגע להתעלות. אז כמובן שזה בסדר להיפרד אם בן אדם מרגיש שהוא הקורבן ולא המקריב. יש פעמים שזה קריטי וזה הכרחי, אבל יש פעמים שזה... דר עבודה. איך הגענו לדבר על השולחן ועל המזבח? תמיד תעשה בין הארבעים שזה, אבל החידוש הוא שאותו חכם אומר שזה בעיניו הפסוק הכי חשוב בתורה. תגבי לך תעשה בבוקר, זאת אומרת שתיקח בזה משהו. במילים אחרות, אנחנו צריכים פעמיים ביום להיפגש עם אזורי הנוחות שלנו ולהקריב שם משהו. זה המקום שלשם אני מבקש לקחת את זה. את הכבס אחד תעשה בבוקר, כי הכבס אחד תעשה בנהרביים. תראי, אפשר לדמות את זה לשלוש פעמים שלוש תפילות ביום, אפשר לדמות את זה לחמש, חמש... אצבעות, אבל אם את רוצה שלוש פעמים, זה יוסיף לך נקודות. למתחילים זה פעמיים. לא, זה דיבור אמיתי, זאת אומרת, אם את מרגישה שאפשר עוד, זה ברכה גדולה. גם מה שאני אומר, זה לא משהו מבוסס הלכתית או שהוא כתוב באיזה מקום, זה כמו... באופן השראתי, איך לקחת מהרעיון הזה משהו לחיים שלנו. את הכבש שיחה תעשה בבוקר, אבל אני רק רוצה להגיד לכם שאת התמיד של שחר, קודם כל זה כבר ביטוי, זה לא תמיד של בוקר, תמיד של שחר, עם הקרבים בעלות השחר. אז יכול להיות שלקום מוקדם, זה כבר הכבש הראשון. זה הזמנה, הזמנה לנסות את זה. הרב נריה עליו השלום, ייסד את ישיבת כפר הורה, יום הזיכרון שלו זה ביוטט כסלב. לפני זה אני רוצה להזכיר שבשבועיים הקרובים לא יהיה פה. ביום ראשון הקרוב זה יוטט כסלב, שזה חג של חבדי, ובחנוכה לא יהיה, יהיה תוכנית אחרת, או שיהיה ביום, יהיה ביום אחר. אבל אז הרב נריה, שיום הזיכרון שלו ביוטט כסלב, נסע פעם שיחה למחנכים, הוא אמר, יש כיתה עם הרבה תלמידים, והמורה לא מגיע לשיחת עומק עם כל אחד. אמנם היום במציאות המודרנית כבר מורים יותר מחויבים לזה, אבל בעבר זה היה יותר רצון חופשי. אז הוא המליץ למורים, הוא אמר, את הכבש אחד תעשה בבוקר, את הכבש אחד תעשה לנו הרבה. הוא אומר, כשאתה תזמין כל יום, הוא היה גר במושב בכפר הרועה, שזה לא... הוא, גם זה היה תלוי סיטואציה. תזמין ילד אחד ללוות אותך בבוקר מהבית לבית המדרש, ובערב ילד אחר מבית המדרש לזה, וככה... בכל אופן זה גם יצא כזה. שתיים ליום זה באיזה שלב אנחנו מגלים שהספקנו עם כולם. אני ניסיתי לקחת את זה בתור אבא, יש לי 8 ילדים שיוברים, את הכבש אחד עשה בבוקר, את השני ארבעים, ועזרת השם אני מקווה שיוכל לספר לכם על תוצאות טובות. אבל אני בעיקר מבסוט מזה שאמרנו שלקום מוקדם זה הכבש. זה ה... אם הוא אומר שזה הפסוק הכי חשוב בתורה, הוא אומר שההקרבה הזאת היא בעצם קריטית להתפתחות שלנו. זאת אומרת, פעמיים ביום להיפגש, להתחכך עם המקומות הלא נוחים שלנו. זה בעצם המושג להקריב. אני מוותר על משהו שלא נוגע בי, לא מעניין אותי, לא ערב לי, לא, אני לא חושק בו, זה לא נקרא להקריב. אז יהי רצון שנזכה. איזה יופי שאת מרזיקה ראש. אז אני אסיים את זה כפי ש... אז אמרנו שיש נקודה של מיני ובי. אם בן אדם בחוויה של בנקודה מיני ובי, הוא גם יודע להאזין לחבר ולזהות את הנקודה היקרה שיש בו. הוא יכול גם את הנקודה היקרה שיש בו להקרין לחבר ולשמוע אותה מהחבר. אמרנו, ואז גם הקשר שלו עם הצדיק הוא הרבה יותר בריא, כי אם בן אדם לא מחובר לנקודה היקרה שבו, אז כל מורה רוחני יכול לגרום לו לאבד את הקשר עם עצמו, כמו שקורה הרבה בעולם. אומר רבי נחמן, לכל, אתה הולך לצדיק, זה אחרי שיש לך קשר עם הנקודה היקרה, יש לך קשר יומיומי עם המהות שלך, שזה נקרא מיני ובי, קשר עם חברים, עם אנשים, זה עם עצמך, עם אלו ששווים לך, ומישהו שמעליך. אם זה רק עם מישהו שמעליך, הגרויסה קטסטרופה. תרגום לעברית? תודה להיותכם, שנזכה להתחבר לנקודה הפנימית, להזין אותה, כן. מה? למדלד. כן. ובהצלחה רבה במפגש שלנו עם הפנימיות שבפנימיות, ולא לדלג על שלושת השלבים שקדמו למי שלא, על חיצוניות שבחיצוניות אין חשש שלא עברנו דרכו, על מי שלא עובד דרך פנימיות שבחיצוניות, חיצוניות שבפנימיות ופנימיות שבפנימיות, יצטרך להגיע לעוד שיעור. להתראות, לילה טוב.